לביאה. כתבתה של נירית אנדרמן. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית אלעד לוין. מצוין, נפלא, אדיר, קומדיה חכמה מקורית וסורטת. יצירה מכוננת בתולדות הקולנוע הישראלי. הדבר הטוב ביותר שקרה לקולנוע הזה בשנים האחרונות. אחד הסרטים המצחיקים ביותר שנעשו אי פעם בתולדותיו. אלה רק מקצת המחמאות שהרעיפו מבקרי הקולנוע בארץ על אפס ביחסי אנוש, כשיצא לבתי הקולנוע לפני 7 שנים. כוכב חדש בשמי הקולנוע הישראלי, אחד הקולות הנשיים המעניינים והרעננים של הקולנוע הישראלי. במאית מעוצבת לגמרי. אלה רק חלק מהכתרים שקשרו לבמאית תליה לוי, שזה היה סרטה הראשון. האמת היא שלא מעט סרטים מקומיים הצליחו לכבוש את לבבות המבקרים לאורך השנים, וגם לא מעט במאים. אבל מה שהיה לחלוטין יוצא דופן במקרה הזה, הוא תמימות הדעים ששררה בין המבקרים ובין הקהל. גם הצופים יצאו מגדרם. הם נערו לבתי הקולנוע, נענו לקומדיה השחורה של אבי, והתמסרו ברצון לעולמן של 3 החיילות פקידות שכיכבו בסרט. חיילות שלובשות חקי, אבל משרתות שירות שאין אפור ממנו. כ-600,000 צופים הגיעו לבתי הקולנוע כדי לצפות בסרט, מספר C שהקולנוע הישראלי לא ידע כמותו מאז שנות ה-80. חלום קולנועי מהדרגה הגבוהה ביותר. אם היינו בארצות הברית, לוי כבר ודאי הייתה חתומה על חוזה ארוך טווח עם איזה אולפן, והרעיון איתה היה נערך בדירה מאובזרת מפנקת, או ליד הבריכה בשכונת יוקרה ב-LA. אבל במציאות המקומית אני מגיעה אליה הביתה, מיוזעת אחרי רכיבה באוויר הלך של חודש יולי, מחטטת רגליים בחיפוש אחרי הבית ברחוב קטנטן במרכז תל אביב, מטפסת 2 קומות במדרגות וקורסת על ספה מול המזגן. הסימן היחיד לכך שמי שמתגוררת פה הצליחה להגשים את חלומם של כל פרחי הקולנוע באשר הם, הוא פוסטר לא גדול במיוחד של אפס ביחסי אנוש, תלוי על אחד הקירות, בפינה, מתאמץ לא לבלוט מדי. אז מזגן במקום בריכה, רעש אימים של רכב המנקה את רחובות העיר ועובר שוב ושוב בסמוך במקום ציוד של ציפורים. דירה תל אביבית רגילה למדי. עלווה ירוקה של עץ גבץ המרת מאיימת לפרוץ את הויטרינה בסלון. מאות ספרים צבעוניים מסודרים בספרייה עשויה מדפי מתכת במראה תעשייתי. הצפתי אותה בעצמי, מתגאה לוי, ומאחוריה מסתתרת פינת עבודה קטנה ומעובררת. פה ושם מציץ איזה חפץ שמעיד כי מתגוררת בדירה גם פעוטה, גם אם כרגע היא לא שם. לוי מתיישבת על הספה מולי. בן הזוג שלה מכין לנו קפה ומצרף גם סודה, וממהר לפרוש לחדר העבודה שלו בקצה השני של הדירה. שלווה ורוגע הן מילים שיעדרו ככל הנראה מתיאור חלקו הראשון של הרעיון. אילו זה היה תלוי בה, לוי הייתה מעוניינת לעשות את הרעיון הזה בכלל בכתב. הקונספט של לדבר בחופשיות ואז לדמיין את המילים המדוברות שלך נוחתות על נייר של מישהו אחר, או מסך מחשב לצורך העניין, ונערכות ביד זרה. חוסר השליטה הזה מעורר אצלה אי שקט. אולי בכל זאת ננסה לעשות את זה בכתב, היא מציעה. היא יודעת לכתוב מעולה, בשפה מדוברת משכנעת, באמת, ואף אחד לא יעלה בדעתו שזה נעשה בכתב. נכון, כבר יצא לה להתראיין לא מעט, ובכל זאת, תמיד יש אצלי דריכות סביב זה, כי את יוצאת אחרת כשאת מדברת עם מישהי, ואז הדברים נכתבים, ואין את הבעות הפנים ועיתון הדיבור, היא מסבירה. רגע, מה? רוב האנשים לא חוששים מרעיונות? חלקם ואחרים בדרך כלל מנסים להסתיר את החשש. אני פשוט בן אדם של חדר המדרגות. אחרי שתלכי יהיו לי תשובות ממש טובות לכל השאלות שלך. ניסוחים הרבה יותר טובים. זה כמו שאת עושה פרזנטציה ושואלים אותך כל מיני שאלות, ורק אחרי שאת יוצאת משם בחדר המדרגות את אומרת, למה לא אמרתי את זה ואת זה ואת זה? וחוץ מזה, זה נורא שונה מהמקצוע שלי. אני רגילה שהמילים שיוצאות ממני עוברות הרבה מהלכים, שכתובים, עריכה. בסרט מוגמר אין בכלל ספונטניות. אני יכולה לדקלם לחשב בעל פה את אפס ביחסי אנוש. אין לי את הכלילות של לעשות משהו מעכשיו לעכשיו. במקרה שלך זה מפתיע אפילו יותר, בגלל שקומדיה תמיד יוצרת אשליה של ספונטניות. נכון, אבל זו העבודה שלנו, להתאמץ כדי שהכל ייראה חסר מאמץ. הסיבה שבגללה לוי מסכימה בכל זאת להתאמץ ולהתראיין היא אחד בלב. הסרט החדש שלה שייצא לבתי הקולנוע ביום 5 הקרוב. כלומר, חדש, זה עניין יחסי. הסרט הזה שכב על המדף ועלה אבק במשך יותר משנה בגלל הקורונה. באפריל 2020 הוא אמור היה להשתתף בפסטיבל טרייבקה הניו יורקי, זה שבו שש שנים קודם לכן זכה אפס ביחסי אנוש בפרס הסרט הטוב ביותר, ולוי זכתה בפרס נורה אפרון לבמאית המצטיינת. אבל הפרימירה הזאת שלו בוטלה מיד כשנודע שהפסטיבל לא התקיים בגלל התפשטות הנגיף. בסופו של דבר הוא נערך בצורה מקוונת. לוי נאלצה להמתין בעוד סרטה מתייבש על המדף, וגם אחרי שנפתחו בתי הקולנוע בארץ, היא נדרשה לחכות עוד מעט, כי בחברת ההפצה רצו להוציא אותו בקיץ. בינתיים הספיקה לביים סדרת טלוויזיה שנמצאת כעת בשלבי עריכה מתקדמים, ילדות סכסכניות, לפי תסריט של שיר ראובן, הוט, שבמרכזה שתי שותפות צעירות בדירה בפלורנטין. ורק אז, ובעצם רק בשבוע שעבר, זכתה סוף סוף לחגוג את המפגש הראשון שלו עם קהל בפרמיירות חגיגיות בירושלים ובתל אביב. גם הפעם לוי מוכיחה שחוסר ספונטניות מוצהר ממש לא מפריע ליצור סרט עם סיטואציות הזויות ולא צפויות, דיאלוגים שנונים, תזמון קומי מדויק ודילוגים מפתיעים בין ז'אנר לז'אנר. מה שמתחיל כמו קומדיה רומנטית שגרתית, זולג לעתים לתחומי הדרמה, מדלג למחוזות המיוזיקל, מפזר מעל כל אלה קצת קונפטי של פנטזיה ומרשה לעצמו לקפץ ולנדוד ביניהם בחופשיות. נושא הסרט דווקא נראה במבט ראשון מוכר ושגור. אם אפס ביחסי אנוש היה חדשני ופורץ דרך בין השאר, מפני שאלה לראשונה אל המסך את החוויה הצבאית הפקידותית האפורה והמסרסת של אנשים בצהל, זו שהקולנוע התעלם ממנה כל השנים, הרי שבאחד בלב, לוי צוללת אל לב ליבו של הנושא הכי חרוש והכי נפוץ בקולנוע העולמי. אהבה וזוגיות. זוג צעיר, אהבה גדולה, לבטים גורליים, חלומות לעתיד וחתונה מרגשת. אבל לוי מכניסה את כל אלה לשייקר הייחודי שלה ומנערת היטב. למען האמת, הניעור שלה כה חזק, שהיא מצליחה לשלוף את הנושא הזה ממחוזות הבנליה ולהתבונן עליו מזווית חדשה. מפתה להגדיר את אחד בלב כקומדיה רומנטית. בכל זאת, זוג מאוהב, רומנטיקה, אין ספור מכשולים בדרך על הזוגיות והרבה הומור. אבל נראה שנכון יותר להגדיר זאת כקומדיה רומנטית ברוורס. אם רוב היצירות בז'אנר הזה מלוות את הגיבורים במסלול מכשולים עד לקו הסיום, לטקס הנחשף, לייחוד המרגש מהחלומות, כלומר לחתונה, לוי הופכת את סדר הדברים. היא מפוצצת את הבלון הנפוח של האירוע המרגש מן האגדות, שאחריו פורשים הגיבורים לחיים של אושר ואושר ושואלת, רגע, ומה קרה אחר כך? וזו בדיוק נקודת הפתיחה שלה. הבת של פליני. נקודת הפתיחה של אבי עצמה, בת 43, הייתה בפתח תקווה. היא נולדה כבת שנייה במשפחתה, לאם מורה ולאב שהיה איש צבא קבע וכיום רואה חשבון, ונדדה יחד איתם לקיבוץ ליד עמק ישראל, לחולון, ולבסוף לשכונת נחלת יצחק בתל אביב. עוד הרבה לפני הקולנוע היא ציירה המון וחיברה מילים לאיורים כדי לספר סיפור. כשהתוודעה לקומיקס, התאהבה במדיום הזה ונהגה לדבריה לבקר בשבוע הספר כדי לקנות ספרים של קבוצת הקומיקס הישראלית אקטוס, ולזכות בהקדשה מאוירת מחבריה, רוטו מודן, אירמי פינקוס ואחרים. כהמשך טבעי לאהבה הזאת, עברה בבגרותה לירושלים והחלה ללמוד אנימציה בבצלאל, אבל כעבור שנתיים, כששמעה על קיומו של בית הספר ירושלמי לקולנוע סם שפיגל, היא הסתקרנה, ניגשה למבחנים, התקבלה, והחליטה להשות את המשך לימודיה בבצלאל למשך שנה, כדי לבחון מה יתאים לה יותר. בסופו של דבר היא נשארה בשפיגל. שני סרטים קצרים שיצרה שם, חיילת בודדה ושיבולת בקפה, הוקרנו בעשרות פסטיבלים וכתפו לא מעט פרסים, ולוי סיימה את לימודיה בהצטיינות יתרה. היא עבדה בכמה הפקות קולנועיות, כתבה דיאלוגים לטלנובלות, ביימה בסדרה המסכים 2, ובמקביל כתבה תסריטים והתכוננה לביים את הפיצ'ר הראשון שלה. אפס ביחסי אנוש זכה כאמור בשני פרסים בטרייבקה, וגם בשישה פרסי אופיר, ובהם פרס התסריט והבימוי ללוי, ופרס השחקנית הראשית לדנה איבגי. אני חושבת שהסרט הזה עשה משהו שלא היה לפניו, אומרת לוי כשהיא מתבקשת להתבונן לאחור על אפס ביחסי אנוש ועל ההצלחה החריגה שלו. הוא העמיד במרכז גיבורות שנשים בשירות צבאי ישראלי טיפוסי, שאין בו שום יוקרה ושום הוד, ואפילו אפשר לומר שהוא מוכבה. אם יש ידיעה בעיתון על נשים בצבא, זה בדרך כלל על חיילות קרביות וטייסות, אבל אלה הרי מיעוט. אז הסרט העלה למסך את הדמויות שתמיד שימשו תפורה בסרטי צבא, שבאופן טבעי רובם התמקדו בגברים ונוצרו מנקודת מבט של גברים, כך שדמויות החיילות בהם היו לפעמים כמו חצי פורנו רך. ואילו לי היה חשוב שהן לא יענו על הצורך הזה של המבט הגברי, אלא יהיו אותנטיות. שיציגו את החיים של הנשים הצעירות האלה ואת התקוות שלהן ותפיסת העולם שלהן בצורה אותנטית, ולא דרך נקודת מבט חיצונית. את החיפוש אחר הסבר להצלחה יוצאת הדופן של הסרט, היא מעדיפה להשאיר לאחרים. אני חושבת שהוא הצליח, כי הוא היה טוב. אני יכולה להגיד את זה? היא תוהה בכל. אבל באותה מידה הוא היה יכול להיות טוב ולא להצליח. ישנם הדברים האלה שאף אחד לא יודע לצפות מראש. ואני לא נכנסת אליהם, כי אני מרגישה קצת כמו אימא שמלווה את הילד שלה לכיתה א'. אני יכולה לדאוג לו עד שלב מסוים, אבל לא להיכנס איתו לכיתה. אני יכולה להמשיך לאהוב אותו, אבל לא מעבר לזה. מבקר הקולנוע של הארץ, אורי קליין, דווקא נכנס לכיתה, והעיד בזמנו כי מצא עצמו לאחר מכן מחיה חיוך גדול. לא רק מפני שמדובר בקומדיה ולעיתים מצחיקה מאוד, הוא הסביר, אלא מפני שהצפייה בסרט, מראשיתו ועד סופו, מילאה אותי בסיפוק גדול, שהנה ראיתי עוד סרט ישראלי ראשון מצוין, שאין בו מעידות, חכם ומתוחכם. מצחיק אך גם רציני, ואפילו חמור לפעמים. תוקפני אך גם ספוג באנושיות. נלי תגר, שהייתה מכוכבות הסרט, די מסכימה מצידה עם לוי, אבל מוסיפה את מה שהבמאית לא תגיד כמובן. בהוליווד קוראים לזה מובי גאד, אלוהי הקולנוע. דברים שקשה להסביר למה הם הצליחו ואחרים לא, היא אומרת. אבל הייתה גם תליה כמובן. היא הייתה מפקדת פורצת דרך שסחפה אחריה את כולנו בחושר מנהיגות. בזכות היצירתיות והיכולת שלה להבריק ולהעביר רעיונות חדשים, משהו רענן ואחר, היא הצליחה לסחוף אחריה המון אנשים מוכשרים גם בתחום הטכני. כמו יהודה המכבי, כולנו קמנו והלכנו אחריה בידיעה שהולכים אחרי מישהו ברוך כישרונות ויצירתי שכיף להיות חלק מהיצירה שלו. מבחינתי זה היה סרט משנה חיים. יש את מה שעשיתי עד אליו ומה שעשיתי אחריו. מבחינתה זה אמנם היה סרט ראשון, אבל כבר היה ברור שהיא, בואי נקרא לזה, פליני הבת הקטנה. מהרגע הראשון, מחדר האודישנים, היה לי ברור שזה משהו שאני מאוד רוצה להיות חלק ממנו. רק מההנחיות והסימולציות והנתונים, כבר היה ברור שזה הולך להיות משהו צעיר ומחתרתי, כזה שמושפע מדברים אחרים שמגיעים מתחומים שונים, גם מפליני וגם מסאות' פארק. אז אני חושבת שחוץ מעזרתו של אלוהי הקולנוע, הייתה גם תליה. עכשיו, בסלון שלה, תליה מציעה לי לטעום העוגיות שמונחות על השולחן, וכשאני מסרבת היא מתעניינת. את טבעונית? דווקא לא, אני עונה. האם היא טבעונית? לא, אבל אני לא כותבת בהארץ, היא עוקצת. דף שבו ריכזתי שאלות לקראת הרעיון, לוחדת עינה. מה כתוב בשאלון? אם את רוצה תכתבי לי את השאלות ואני אענה, היא מנסה שוב. אבל אני חוזרת ודוחה את ההצעה. אני יותר טובה בכתב, באמת, ואני יודעת לכתוב מדובר, אני תסריטאית, היא מתעקשת. תחשבי על הרעיון הזה כאימון בלדבר כתוב. אהבתי את ההגדרה. תוך כדי כך שאת בלחץ וחרדה. כן, ככה זה נראה? עכשיו כבר לא, בהתחלה אולי. כי הדבר הזה שאת פותחת עיתון, ופתאום רואה את הדבר הזה, זה סרט אימה. ובכלל, מזמן לא דיברתי כל כך הרבה. מזמן. רעיון זה ההפך מהאישיות שלי. העמדה הזאת של לענות על שאלות, אפילו החברים הכי טובים שלי לא שואלים אותי כלום. את באנשים השקטים בחדר? לא, אני מהאנשים השואלים. לפני 3 שנים לוי הציבה את עצמה באופן רשמי בעמדת המראיינת, זו שמציגה את השאלות, בסרטון שצילמה עם הבמאי והתסריטאי אלעד קידן. הסרטון הזה, שנקרא שאלות ששואלים במאיות, היה המחאה שלה על השאלות שהופנו אליה שוב ושוב ברעיונות אחרי 0 ביחסי אנוש, כאלה שבמאים פטורים מהן ומופנות אך ורק לבמאיות. בסרטון היא יושבת מול קידן ומכינה אותו כביכול לקראת שאלות שאימה נידרש להתמודד ברעיונות ובפאנלים שילוו את סט סרטו החדש, היורד למטה. לוי, שואלת אותו בין השאר, אם הרגישות שניכרת בסרט נובעת מכך שהוא גבר, אם הסרט שלו היה אחר אילו בוים בידי אישה, ואם לדעתו הסרט הזה ייתן גם לגברים אחרים כוח להעז ולעשות קולנוע. מה זה בעיניך הקולנוע גברי? היא מתיחה בו, משאירה אותו נטול מילים, ומבהירה שעל כל השאלות הללו היא עצמה נדרשה לענות. ואומנם שאלות מן הסוג הזה מופנות בדרך כלל לבמאיות שהן מיעוט בענף הסובל מאי שוויון מגדרי בולט. ההיפוך המגדרי של אבי עושה בסרטון הזה, והחלטתה להפנות את השאלות האלה פעם אחת דווקא לגבר, לא רק מפתיעים ולכן מצחיקים במיוחד, אלא גם חושפים את האבסורד שביסוד התפיסות המקובלות על קולנוע נשי במרכאות מול קולנוע גברי במרכאות ועל במאיות ובמאים. כשהסרט של קידן יצא, הצעתי לו שנעשה את זה. בי זה בער וחיפשתי את הדרך לספר את החוויה הזאת, להמחיש אותה במקום לדבר עליה באופן דידקטי, היא מסבירה. כי בכל רעיון שואלים אותך את הדברים האלה, ולדעתי זה מעכב התפתחות שמתחילה מעצמה. זה כאילו שמראיינים מרגישים חובה לשאול אותן בזמן שהדברים ברורים, רואים אותם בשטח. ברור שיש הרבה פחות במאיות מאשר במאים גברים. ובדיבור הזה על פמיניזם בתקשורת יש כמעט התממות. לשאול למה יש פחות במאיות זו התממות. הרי כולנו יודעים שבכל התחומים יש פחות נשים בעמדות שיש בהן כוח, מעמד או כסף. זה כמו שמראיין ישאל פלסטיני, מה בעצם אתם רוצים? זה להחזיר את הדיון לאיזו נקודת התחלה ובכך לתקוע אותו כל הזמן בשלב ראשוני. הדיון הזה מוכרח להתקדם מעבר לנקודת המוצא שלו, ולא להישאר נחלת אנשים בלבד. המשימה היא לתקן את חוסר השוויון בכל דרך, לשנות את התודעה, את המציאות. אז מה ענית כששאלו אותך אם הסרט שלך היה נראה אחרת אילו גבר ביים אותו? זו באמת שאלה מופרכת במיוחד. הרי כל סרט היה נראה אחרת אם מישהו אחר היה מביים אותו. מה שהשאלה הזאת בעצם מרמזת זה שהאיכויות שלי מסתכמות בכך שאני אישה. לא שואלים מה היה קורה אם מישהו בעל טעם אסתטי אחר היה מביים, או מישהו נטול הומור. ואולי זה החטא הקדמון ביחס לבמאיות, שמסכמים אותן בכך שהם נשים. מצד שני, האם באמת נכון להתעלם מהעניין הזה? האם עדיף לא לחלק את פרס נורה אפרון ולא לדבר על חוסר השוויון המגדרי בתעשייה? לגבי פרס נורה אפרון אני יכולה לספר לך משהו. כשהייתי בטרייבקה, יושב ראש חבר השופטות הייתה אחותה של נורה אפרון, והיא אמרה לי, תקשיבי, אם נורה הייתה יודעת שזה הפרס שמחלקים על שמה, היא הייתה נורא מתבאסת, כי היא תמיד הרגישה שמכניסים אותה לגטו הזה של היוצרת האישה, שלא מתייחסים אליה ברצינות ומצמצמים אותה לדבר הזה. והיא הסבירה שלכן היא מחלקת את הפרס ברגשות מעורבים, למרות שברור שזה חשוב, ברור שעוד במות וגושפנקות שנותנים לבמאיות הן משמעותיות מאוד. פרס נורה אפרון זה כבוד ענק, אני לא מפחיתה מחשיבותו, אבל מה שיכול הכי הרבה ליצור שינוי זה עובדות בשטח. אוקיי, סרט של במאית שמצליח מסחרית, זוכה לביקורות או עושה שינוי, אלה דברים שיוצרים מודל ומשנים תודעה של אנשים. לא רק של נשים צעירות שרואות משהו לשאוף אליו, אלא גם של גברים ונשים שנמצאים בעמדות כוח, מחלקים תקציבים ומאמרים על הדברים הבאים. אני יכולה לספר לך שהיה לי מאוד קשה להוציא לדרך את אפס ביחסי אנוש, היה לי מאוד קשה להשיג לסרט הזה מימון. היה למשל בכיר בעולם הקולנוע שהמפיק שלי הציע לו לתמוך בסרט, והוא אמר, מה אתה מביא לי עכשיו סרט ראשון של איזו בחורה? ובאחת ההקרנות שדחתה את התסריט שלי, כתב בכיר אחר בחוות הדעת, אני חושב שתליה צריכה למצוא נושא אחר לכתוב עליו. הוא לא חשב שהנושא הזה מספיק מעניין או חשוב. כידוע הוא טעה. פעמיים. אני חושבת שנשים יותר מעניינות מגברים, ובחרתי בסרט פמיניסטי ומלכן שעוסק בנושא נשי נוגע, מה עושות חיילות בצבא. אומרת ציפי פינס, שבחרה להעלות עיבוד מוזיקלי של הסרט על הבמה בבית לסין. לקחנו סיכון נורא גדול, אבל אני אוהבת סיכונים, ואני מודה שההפתעה כזאת לא הייתה לי מעולם, זה השלגר הכי גדול שהיה לי. פרסמנו מודעה אחת בלבד בעיתון, ומהר מאוד לא היו כרטיסים. הם נחטפו. היו לי הרבה שלגרים, אבל הצגה כזאת, שמתקשרת עם כל כך הרבה סוגי קהל, לא הייתה. זה סודה של ההצגה הזאת. מגיעות אלה ילדות בנות 13-14 וגם סבים וסבתות בני 70-80. כשעצרנו אותה בגלל הקורונה, נשבר לנו הלב. ובדיוק כמו שהתחלנו, גם כשחזרנו מיד אחרי הקורונה, כאילו נצטה אש. פינס הימרה על היצירה, אחרים על היוצרת. מאז השחייה של אפס ביחסי אנוש בטרייבקה, לוי מקבלת הצעות לביים בחול, בעיקר בארצות הברית. מצד אחד זה מושך ומסקרן, אבל מצד שני זה חייב להיות פרויקט שבאמת התחבר אליו. היא מנמקת למה לא נענתה בחיוב עד כה. בניגוד לשחקנים, למשל, שיכולים לעשות סרט או סדרה בכמה שבועות או בכמה חודשים גג, אצל במאים כל פרויקט הוא עניין של כמה שנים. זה דורש התמסרות טוטלית והקרבה. אף פעם לא חייתי מחוץ לישראל, אני מאוד נטועה פה, מחויבת לשפה העברית ולהוויה הישראלית, וגם זה שיקול. בינתיים, מבין כל ההצעות שקיבלתי, גם בארץ, בחרתי לעשות דווקא סדרה קטנה יחסית בהיקפה, פשוט כי אני מאוד אוהבת את הכתיבה של שיר ראובן. מה שבטוח זה שאני חולמת לעבוד בתקציבים גדולים יותר, לא להיות בתחושת חירום תמידית ולחץ אימים להספיק. זה דבר שמאוד מפתה בעבודה בחול, ואני חושבת שהוא יכול לפתוח אפשרויות יצירתיות רחבות. חוץ מהצעות, איך הזכייה בטרייבקה השפיעה עלייך? רגשית ונפשית. האם שינתה אצלך משהו יותר ביטחון למשל? יותר הבנה של איזה סוג דברים את רוצה לעשות בהמשך? זה היה כמובן כבוד אדיר ורגע מרגש ומשמעותי בקריירה שלי, אבל לא משהו שהשפיע על התפיסה שלי בנוגע לסרט או לסרטים בכלל. אני משתדלת לקחת בערבון מוגבל את כל תחום הפסטיבלים, על הרע והטוב שבו. זה משחק חיצוני לאומנות ולא הדבר עצמו. יש בו הרבה פוליטיקה ומעט הפתעות. מה גם שההסתייגות הבסיסית של רוב פסטיבלי הקולנוע מקומדיות לא מובנת לי ולא מדברת אליי. אני מאמינה שקומדיה זה דבר רציני, ושסרט קודר הוא לא בהכרח עמוק יותר מסרט שיש בו הומור. יצא לי להיות שופטת בכמה פסטיבלים, זה רק חיזק אצלי את ההבנה שפרסים הם דבר כמעט מקרי. הם תוצאה של טעם ספציפי של חבורת אנשים ושל האינטראקציה ביניהם. עוד תובנה בעקבות השחייה היא שאי אפשר לצפות איך סרט יתקבל מראש. בשלב התסריט העירו לי שהוא פנימי מדי, ושמי שלא הייתה חיילת בצהל לא תבין את זה. בסוף הבינו אותו גם חיילות, גם חיילים, גם מי שלא היה בצבא וגם מחוץ לישראל. עשיתי את הסרט מתוך דחף יצירתי, וזה מבחינתי המקום העיקרי לפעול ממנו. מה שבטוח, אחרי ההצלחה של אפס ביחסי אנוש, כבר היה קל יותר למצוא קרן שתתמוך בסרטה החדש של אבי. קרן הקולנוע הישראלי הרימה את הכפפה, אבל אבי מצאה עצמה נדרשת להתמודד עם אתגרים אחרים שייחודיים לבמאיות. את אחד בלב היא צילמה כשהייתה בהיריון עם ביתה קרמי, כיום בת 2.5, ובתחילה היא מספרת, אף חברת ביטוח ישראלית לא הסכימה לבטח את ההפקה משום כך. אותי זה נורא קומם. הרי במאי גבר, שמן, מעשן ולא צעיר, אין להם בעיה לבטח. אבל במאית בריאה בהיריון? זה לא, היא אומרת. הבמאית רותי פרי בר סיפרה לפני שבועות ספורים להארץ, כי מאותה סיבה נאלצה לדחות בשנה את צילומי סרטה אסיה. במקרה של אבי, המפיקים של אחד בלב, איתן מנצורי ויונתן דובק, הצליחו בסופו של דבר למצוא חברת ביטוח גרמנית שהסכימה לבטח את ההפקה. הם הסכימו לבטח את ההפקה עד שיגיע לשבוע ה-32 להיריון, וזה עשה את כל הדדליינים מאוד ברורים. קצת כמו בסרט, ששייך לתת ג'אנר של סרטים שמתרחשים בלילה אחד, כמו שיגעון של לילה, ואת יודעת שיש להם דדליין כי כל מה שקורה צריך להסתיים עד הבוקר. אז גם ההיריון נתן לנו דדליין נורא ברור לעשייה. וחוץ מזה, תמיד רציתי להיות במאית גדולה, היא צוחקת. הלילה הזה של אבי מדברת עליו מתרחש בירושלים. אחד בלב נפתח שעה קלה לאחר החתונה, כשהקלה, אביגיל הררי, והחתן, רן דנקר, מגיעים לבלות את הלילה בסוויטה במלון יוקרתי בעיר. יש שם הכל. הסמלה הלבנה של הקלה, החליפה המעונבת של החתן, הכספת עם הצ'קים והרימה עצומה של מתנות, וגם חדר מפנק שאמור לאפשר לזוג המותש להשתולל וגם לנוח. אבל כשהקלה מגלה בכיסו של החתן מעטפה חתומה שהעניקה לו האקסיט שלו, החשדות מתעוררים והספקות מחלחלים. סימני השאלה באשר לבחירה הגורלית צפים ועולים אל פני השטח. ועד מהרה הזוג יוצא, ביחד ולחוד, למסע לילי בירושלים, הכולל מפגשים עם אקסים ואקסיות, הורים מגוננים וטיפוסים אקראיים, ברמה הולכת וגוברת של טרלול ובלוקיישנים שמתחלפים במהירות. אכן מין שיגעון של לילה בעיר הקודש, אבל בלי טיפת קדושה. רק שני גיבורים מבולבלים שנדרשים להחליט אם הם רוצים לבלות את שארית חייהם יחד, רגע אחרי שכבר התחייבו לכך. הרעיון לסרט נבט אצלה לפני כ-15 שנה, בתקופה שבה גרה בירושלים. הכל התחיל בסיפור קצר שכתבתי אחרי הלימודים. קראתי לו נפש פטלטלה. אני חושבת שהוא ביטא אצלי איזה פחד מהדבר הבא שצריך לעשות בחיים. היה לי אז בן זוג חמוד מאוד, אבל כשחלמתי שאנחנו מתחתנים, אלה תמיד היו סיוטים. נורא הפחיד אותי הרעיון של ההתחייבות והטקס הזה, היא אומרת. כילדה, את קוראת אגדות ורואה סרטים שמעבירים לך מסר שחתונה היא הפתרון לכל המכאובים, מעוני ועד חוסר משמעות, וגם אומרים לך תמיד, עד החתונה זה יעבור. כלומר, עד אז הכל ייפטר. אבל אז את מבינה שכמו שאת נוסעת לטיול להודו, את לוקחת לשם את עצמך. גם לחתונה ולזוגיות ולהגשמה של החלום הזה, את לוקחת את עצמך, עם כל החסרונות והבעיות שלך. במרכז הסיפור עמדה אז דמותה של הקלה. דרמה קווין מהאגדות שלא מפספסת אף הזדמנות לסבך את הדברים. הרעיון היה לכתוב סיפור על מישהי שכל כך מכורה לדרמה, עד שהדבר שהכי מפחיד אותה זה שברגע שהיא תקבל את מה שהיא רוצה, היא תאבד את הריגוש הזה. ואז היא מנסה להמשיך ולייצר את הדרמה, גם אחרי מה שאמור להיות הסוף הטוב של הסיפור שלהם, מסבירה לוי. לפני יותר מעשור, כשנתקלה בקול קורא שהזמין קולנוענים להגיש רעיונות לסרטים המתרחשים בירושלים, לוי נזכרה בסיפור הקצר ההוא, וישבה לכתוב אותו מחדש כסינופסיס. היא זנחה את הפרויקט לכמה שנים לטובת העבודה על אפס ביחסי אנוש, ואז חזרה אליו. היא התעקשה להשאיר את הדמות הנשית הראשית כפי שהיא. דרמה קווין עקשנית, לא רציונלית, מרגיזה לפרקים. אף שברור היה לה שהצופים לא ימהרו להזדהות איתה. רציתי להתפרע עם הדמות הזאת, לקחת אותה רחוק, אומרת לוי. אני מכירה נשים שמתנהגות ככה בחיים, אבל לא בסרטים. אולי רק דמויות משנה של הרעה. המנעד של דמויות נשים בקולנוע מצומצם יחסית לגברים. יש הרבה דמויות גבריות מפוקפקות מאוד, למדנו להתאהב במפיונרים, בבוגדים סדרתיים וברוצחים, אבל הדמויות של הנשים עדיין מוגבלות יותר במובן של כמה נסכים לספוג מהן. אנשים שאלו אותי אם אני לא מפחדת שלא יאהבו אותה, אבל מבחינתי לא חייבים לאהוב את הדמויות, כי הן חלק מסיפור, מיצירת אומנות, ולא משתתפים בריאליטי שצריך להצביע להם. ואומנם גיבורת הסרט, שמתחילתו ועד סופו מסתרכת ברחבי העיר בעוד סמלתה הלבנה החגיגית הולכת ומתרפטת, היא מורה לדרמה בתיכון, שבליל הכלולות שלה מוכיחה שהיא לא רק שולטת בתחום הזה בהצטנות יתרה, אלא ממש מכורה לו. היא מטרטרת את החתן שלה ברחבי העיר לחלוטין נגד רצונו, ובלי שהוא לגמרי מצליח להבין מה היא רוצה מחייו. יש בסרטים שלה משהו שהוא בין מציאות לדמיון, בין ריאליזם לסוריאליזם או לנדבך מופרך אחר, נלי תגר מדייקת. אבל בתוך המטריקס הזה שהיא יוצרת, יש חוקים מאוד ברורים. זה לא סט שמתפרעים בו ועושים צחוקים, אלא יותר כמו תרגיל צבאי מדוקדק ומפורט. מתכוננים אליו הרבה זמן. העבודה על הסרט מאוד יסודית, זה לא מקום שמאלתרים בו. אלתורים זה דבר שיכול לקרות בחדר החזרות, אבל על הסט עצמו, מה שקורה זה הגשמה של עולם מסוים מאוד, עולם שנמצא בחזון של תליה. יש לה את העולם של תליה לוי, שהוא איך הסצנה נראית ונשמעת וגם משוחקת בסופו של דבר. היא גם הקבלן, גם האדריכל, גם הפועל הפשוט. באחד בלב לוי מילאה את כל התפקידים האלה בחודש השמיני להיריון, מצלמת בלילות, בקור הירושלמי של חורף, עוברת מלוקיישן ללוקיישן. היא נמנעה במודע מקלאסיקות משומשות כמו הכותל והעיר העתיקה, אבל לא העלתה בדעתה שאחד הלוקיישנים הבולטים בסרט יצבור לאחר הצילומים משמעויות חדשות ולחלוטין לא צפויות. סצנה מקסימה במיוחד מתרחשת ליד בית ראש הממשלה ברחוב בלפור ובכיכר פריז הסמוכה. הקלה המותשת מגיעה לשם באישון לילה, והמפגש בינה ובין כמה מאבטחים חסונים משקף לה את כל הגברים שעליהם היא נאלצת לוותר בגלל החלטתה להינשא, והופך עד מהרה לסצנת ריקוד בסגנון מיוזיקל הוליוודי של פעם, המזרקה בכיכר פריז, שנטענה בשנים האחרונות במשמעויות פוליטיות והפכה לסמל של מחאה אזרחית, מתעקשת להזכיר בסרט שהי, היא יודעת להיות גם רגשנית ורומנטית. היה מדהים לראות את הלוקיישן הזה פתאום כל יום בחדשות. את יודעת, יש לקולנוע לפעמים הכוח הזה שאת יושבת וכותבת משהו, מחליטה לקחת משהו מהדמיון ולהפוך אותו למציאות, ואז פתאום המציאות מתעלה לדמיון שהפך למציאות. זה חלק מההיבריס של העשייה הקולנועית. בהתחלה התלבטתי איפה לצלם את הסצנה הזאת. חשבתי שאולי דווקא ברחובות הקטנים, מהצד השני של בית ראש הממשלה. אבל בסוף החלטתי על כיכר פריז, כי רציתי שיהיה לזה איזה הוד והדר. וחשבתי שאפשר יהיה לעשות בו כוריאוגרפיה נורא יפה, כמו במיוזיקלס, כמו בצלילי המוזיקה כשהם רוקדים על הקזיבו. הכרתי את המקום הזה טוב מהתקופה שגרתי בירושלים. זה מקום שתמיד עוברים בו ושתמיד היו בו מפגינים ואוהלי מחאה, אבל אף פעם לא בכזה סדר גודל. יש משהו מדהים בקולנוע, שלפעמים את בוחרת איזה לוקיישן ולא יודעת איזה עוד משמעויות הוא יקבל פתאום. מעניין אילו משמעויות נוספו עכשיו לסצנה, כשהלוקיישן הזה כל כך נצרב בתודעה, כזירה של התרחשות פוליטית היסטורית. את הסרט הזה היא כתבה הרבה לפני שהכירה את בן זוגה, נמרוד מתן, מרצה לפילוסופיה במדרשה לאומנות ועובד בחברת מחשבים. אב לשני ילדים, בני 17 ו-20, מנישואים קודמים. לכן אינה מוצאת נקודות השקה בינו ובין הזוגיות שלה בשנים האחרונות. בשונה מהזוג שבסרט, הם בחרו שלא להינשא, ויתרו על החותמת הממסדית. יש לנו את הראית המשותף הזה שלנו. היא מחייכת ומצביעה על ספריית המתכת הגדולה. הסרט הוא לא אוטוביוגרפי, מה גם שהוא על זוגיות בשלב ובמצב רגשי אחר משלנו. המקור והטריגר של הסרט הזה הוא מחשבות ופחדים שהיו לי פעם. אילו פחדים? מפני מה? אני חושבת שהייתי צריכה לממש את עצמי ולהבין אילו דברים אני רוצה לעשות באומנות שלי, לפני שבאמת יכולתי להתמסר. היה לי פחד להיכנס לזוגיות שתבלה אותי. פחדתי להיות בצל של גבר. זה היה משהו שנורא נרתעתי והסתייקתי ממנו. תמיד נורא רציתי לשמור על האוטונומיה שלי. הרגשתי שאני צריכה להגן על השאיפות שלי, כי חששתי שלא יהיה להן מקום בתוך זוגיות. רק אחרי שהרגשתי שאני מממשת את הייעוד שלי, הרגשתי שאני באמת פנויה לזוגיות. כנראה הייתה לי דרך שהייתי צריכה לעבור לבד. זה משהו שפחות מוכר לגברים, הפחד שזוגיות עלולה להפריע למימוש העצמי שלהם. נכון, אבל זה האינסטינקט שהיה לי בתחילת הדרך המקצועית שלי, כי תמיד הייתי מאוד מסורה לעבודה. גם כשכתבתי לטלנובלות, הייתי ערה כל הלילה כדי לכתוב את הדיאלוגים המחורבנים האלה. הייתי מאוד מסורה ליצירה, וזה משהו שלא כל אחד רוצה להתמודד איתו. ואני לא רציתי שמישהו ישכנע אותי לעמעם את הדבר הזה. שהפתנות היא לא תמיד תכונה חיננית, כזאת שמשתלבת בהרמוניה עם החיים. אצל גברים זה דווקא סבבה. נכון, אצל נשים פחות. כמובן שזו הכללה, ויש גברים שמוכנים לעזור לבת זוג שלהם לפרוח בתוך הדבר הזה. אבל בגדול, ממה שאני רואה סביבי, נשים נאלצות לשלם מחיר אישי כבד יותר על הגשמה המקצועית בתחומים תובניים. בכל מקרה, כשכתבתי את הסרט הזה, הייתי במקום אחר בחיים, והיו לי אז חרדות מהתחייבות. ובשלב מסוים הייתי כאמור בזוגיות טובה לכאורה, אבל לא הייתי שלמה איתה. ידעתי שמבחוץ הכל נראה בסדר, אבל היו לי חרדות וסיוטים בלילה. הגוף שלי והתת מודע הדליקו לי נורות אזהרה. אצל גיבורי הסרט, הנורות האלה מתחילות להבהב בהיסטריה רק אחרי החתונה. תראי, כל הלבטים שלהם בסרט מתעוררים בזמן הלא מתאים. שמתי לב שבדרמות טובות האירועים תמיד קורים בעיתוי הכי לא מתאים, וההתלבטות הזאת של האם הבן זוג שלי מתאים לי או לא, זו ההתלבטות שהכי לא מתאים לעשות אחרי החתונה. אין התאמה בין ההירור הזה לזמן שבו הוא מתרחש, ואז המסע שלהם נעשה מטאפורי, כי ברור שהלילה הזה דחוס ביותר מדי מפגשים ודברים לא ריאליסטיים, וככה המפגשים שלהם עם בני הזוג לשעבר וכל האחרים שופכים אור על הזוגיות שלהם. לשאלות האלה של אהבה וזוגיות ומונוגמיה אין באמת פתרון. אפשר רק לחיות עם זה כאן ועכשיו, ליישב את הדברים באותו רגע. הדינמיות שיש ליחסים והקשיים שיש בזוגיות עומדים בניגוד מוחלט לאיך שחתונות מוצגות בתרבות ובקולנוע בפרט. הן תמיד מוצגות כמסעת נפש ופתרון לכל מכאוב ולכל בעיה, ולכן כדבר שתמיד צריך לשאוף אליו. זה הסוף של הרבה סיפורים, פתרון של הרבה קונפליקטים, וכיף ונעים להתכסות בסיפורים האלה שהאמין אגדות לפני השינה. אבל החיים עצמם זה סיפור אחר לגמרי. אז בסרט הזה רציתי לקחת את הפנטזיה הזאת, ולכן הם לבושים לכל אורכו בבגדים של החלום, ולחבר אותה לחיים האמיתיים. ואם גבר היה מביים את הסרט הזה, איך הוא היה נראה? היא צוחקת. ואז המבט שלה קופה. רגע, באמת את שואלת? לביאה. כתבתה של נירית אנדרמן. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית אלעד לוין.